ברוכים הבאים לכנפי רוח, פודקאסט התעופה העברי הראשון. שמי אהרון עמנואל, מחזיק ברישיון טייס ובהגדר מכשירים. התוכן אינו מתאמר לספק מידע שיחליף מידע מקצועי אחר מהמדריך שלכם, מהחוקה או מכל מקור ידע מקצועי אחר. לפני כל שימוש מעשי במידע שתמצאו בפרקים הבאים, אנא ודאו את נכונותו ותקפותו עם גורם מוסמך. תדריך לפני המראה בוצעה. פודקאסט כנפי רוח מוכן להתיישרות. היעד הפעם, אובדן התמצאות מרחבית. בואו נתחיל. יש רגעים בחיי טייס שאותם לא שוכחים לעולם. הרגע שאתה מתנתק מהקרקע בסולו הראשון שלך ומבין שאתה לגמרי בשמיים ועכשיו זה רק אתה. החירום הראשון שלך. נחיתה מושלמת אל תוך שמיים אדומים של שקיעה. טיסה אחרונה משדה אהוב שנסגר, ואובדן ההתמצאות המרחבית הראשון שלך. מוזר, אבל אובדן ההתמצאות המרחבית הראשון שלי היה בפנייה מאוד תמימה לצולבת אחרי המראה ממסלול 03 בשדה דוב. שעת אחר צהריים של יום בהיר עם ראות טובה של קו אוקיי. ההמראה הייתה שגרתית לגמרי. המסלול התרחק מתחתיי כמו שהתרחק בעשרות המראות קודמות. פניתי לצולבת ולא ראיתי כלום. פשוט כלום. הים והרקיע התמזגו להם למין מריחה אחידה של גוון כחול ואוויר אוויל וצנבור עמום וכללי, והדבר היחיד שידעתי באותו רגע הוא שככל הנראה אני עדיין בהטייה, בפנייה, ושלידי יושב למרבה המזל מדריך מנוסה. תאונות הטייס הנגרמות מאובדן התמצאות מרחבית הן בין הנפוצות ביותר והן התאונות המסוכנות ביותר בקטגוריית התעופה הכללית. כ-80% מסך התאונות מסוג זה הן קטלניות. כמעט תמיד הן נגרמות מטיסת VFR לתוך תנאי IMC, עננות או חוסר ראות קיצוני כמו אובך, אבק וכדומה. תאונות מזג אוויר מורכבות משלושה שלבים. בשלב הראשון, הטייס מטיס את המטוס בצורה מודעת לתוך ענן או מזג אוויר מחמיר. בשלב השני, הטייס מאבד אוריינטציה מרחבית והבנה על מצב המטוס האמיתי, או לחילופין מנסה להנמיך בצורה מסוכנת על מנת לצאת מתנאי הראות הקשים והמסחרים. בשלב השלישי קורית אחת מהתופעות הבאות. המטוס מאבד שליטה, מזדקר, מסתחרר, פוגע בקרקע במהירות גבוהה, או מתפרק באוויר עקב חריגה ממגבלות המבנה שלו. ברגע ששרשרת האירועים הזו מתחילה, קשה מאוד לצאת ממנה. לרוע המזל, איבוד השליטה קורה בראות אפסית או בגובה נמוך, והפתרון הבדוק היחיד הוא פשוט למנוע את השלב הראשון. לפי נתוני ה-NTSB, כ-75% מתאונות מזג האוויר הקטלניות ראשיתן בטיסת VFR מודעת לתוך תנאי IMC. ניתוח של נתוני התאונות הללו מעלה ששכיחותן גבוהה ביותר בקרב טייסים שלהם בין 100 ל-150 שעות טיסה. טייסים בעלי ניסיון קטן יותר בדרך כלל זהירים וממושמעים יותר. טייסים ותיקים בדרך כלל מנוסים יותר, הן בהבנת הסכנה שבטיסת VFR לתוך תנאי מכשירים, והן בהטסה נכונה במקרה והראה כניסה לאזור ראות מוגבל. עם זאת, תאונות כאלה קורות גם לטייסים שרשמו תחת כנפיהם אלפי שעות טיסה. ננסה להבין ולנתח מה קורה לגופנו ולמוחנו בשעה שאנו נכנסים לתוך ענן, או בכל מצב בו האופק מתשתש לו בפתאומיות. כיצד אנחנו, אנשים יציבים מאוד על הקרקע, עלולים לאבד התמצאות מרחבית באוויר בצורה מוחלטת כזו ובמהירות כזו. הגוף שלנו מותאם באופן מושלם לחיים על פני אדמה מוצקה. כאשר אנו נמצאים באוויר, אנו בסביבה שאיננה טבעית לנו. וכל ניסיון לפרשנות מרחבית לפי החושים מותאמי הקרקע שלנו, עלול להוביל אותנו לאובדן התמצאות. שימו לב, זהו לא ורטיגו. ורטיגו זו תופעה של דמיון, דמיון של תנועה שאינה קיימת, תאוצה, גלגול וכדומה. באובדן התמצאות מרחבית קיימת אכן תחושה אמיתית של תנועה, המפורשת על ידי המוח בצורה מוטעת. לגוף קיימים שלושה משאבים להתמצאות המרחבית על הקרקע. העיניים, המערכת הפרופריוצפטיבית והמערכת הווסטיבולרית. המקור הראשון אלו העיניים. העיניים מזינות את המוח ללא הרף במידע המדויק ביותר. מה למעלה, מה למטה, מה מתרחק, מה מתקרב. המקור השני הוא המערכת הפרופריוספצטיבית. בעזרת מערכת זו, האדם מקבל מידע שוטף איכן מצויים האיברים שלו ביחס לשאר גופו וכן ביחס לסביבה, גם כאשר הוא לא מביט עליהם באופן ישיר. המידע מתקבל בעזרת לחצים המופעלים על איברים שונים בגוף, שמקורם בכוח הכבידה ובתאוצות שונות. קחו לדוגמה אדם ישן, זז, מתהפך המון פעמים בתוך מיטה צרה בעיניים עצומות, ויחד עם זאת שומר על עצמו בצורה מדויקת שלא יגיע למצב נפילה. אדם בוגר, גם אם ירדם שכוב על שלושה כיסאות צרים, ידע באופן תת מודע בכל רגע היכן מונח כל איבר בגופו ביחס למשטח היציב, היכן כיוון מעלה והיכן מטה, וזאת לפי הלחצים שגופו חש אותן למד לפרש במדויק. זוהי מערכת נרכשת, ולכן ילדים קטנים אכן עלולים ליפול אם לא יהיה מעקה שיגביל אותם. המקור השלישי להתמצאות המרחבית היא מערכת שיווי המשקל, ובלועזית המערכת הווסטיבולרית. המערכת הזו ממוקמת בשבלול האוזן הנמצא באוזן הפנימית. השבלול מורכב מחלל ספירלי המשמש לשמיעה, וכן משלוש תעלות המשמשות לשיווי משקל. תעלות אלו מלאות בנוזל וממוקמות בשלושה צירים שונים. ניחשתם אלו צירים? כן, צירי הילרוד, הגלגול והסבסוב. כל תנועה של הראש על אחד מהצירים הללו תגרום לנוזל בתעלה המתאימה לנוע בכיוון ההפוך ביחס לתעלה, מכוח ההתמד, ולהטות שערות זהירות הגדלות על דופן התעלה. עם השנים והניסיון, למד המוח לפרש תנועת שערות זו כתנועה זוויתית על הציר המתאים. מלבד התעלות הרגישות לתנועה סיבובית, ישנם באוזן הפנימית שני איברים הרגישים גם לתנועה קווית, כך שגם זיהוי תאוצה קווית מתאפשר באותה צורה. המערכת המדהימה הזו אלופה בלזהות תאוצות, היא לא מזהה תנועה במהירות קבועה. למה? זיהוי התנועה בעזרת המערכת הווסטיבולרית נעשית רק כאשר הנוזל הפנימי נע ביחס לשבלול, וכך הוא מזיז שערות פנימיות, השערות האלה נוטות ומשדרות למוח על תנועה. בתנועה קבועה, החיכוך בין הנוזל לשבלול גורם לנוזל לנוע יחד עם השבלול, ולאט לאט השערות חוזרות למקומן ומפסיקות לשדר למוח על תנועה. שמתם לב פעם כשאתם עולים במעלית, רגע לפני הגעה לקומה הרצויה, תחושה שכאילו המעלית יורדת מעט? למעשה זאת לא ירידה. המעלית עולה כל הזמן ורק מעיטה לקראת הצירה. הגוף שלנו מפרש זאת כירידה. למה? העין לא נמצאת שם בשביל לראות שבאמת אנחנו עדיין עולים ורק מעיטים. נשארו לגוף רק את שתי המערכות האחרות, המערכת הפרופריוספצטיבית והמערכת הווסטיבולרית. בואו נתמקד רגע במערכת הווסטיבולרית. היינו בתנועה במעלית, תנועה קבועה, הנוזל נע יחד עם שבלול האוזן. כאשר המעלית מעיטה, השבלול מעט, אך הנוזל מכוח ההתמד ממשיך לנוע מעלה ולהניע את השערות. בעצם הוא נע ביחס לשבלול בדיוק באותה צורה שהוא נע כאשר אנחנו מתחילים ירידה. כלומר, הנוזל נע מעלה ביחס לשבלול. הגוף שלנו מפרש זאת כירידה. התהליך ההפוך קורה כאשר המעלית יורדת ומעיטה לקראת הצירה, אנו מפרשים זאת כעלייה. ראינו אם כן שלושה מקורות מידע מספקים לנו התמצאות מרחבית מושלמת. מה קורה כאשר ישנה סתירה בין המידע משודר למוח מהמערכות השונות? כן, זוהי תופעת הסחרחורת. המוח מנסה לבנות תמונה לפי מידע המגיע ממקור אחד, אך המוח גם מופרע ללא הרף על ידי מידע סותר המגיע מאחת המערכות האחרות. ניסויים נעשו בחדר שקירותיו הם בעצם מסך, שעל המסך מוקרנים קירות מתרחקים ומתקרבים. אדם בוגר העומד במרכז החדר יתקשה לשמור על שיווי המשקל, בעוד ילדים ייפלו לרצפה באופן מיידי. העין משדרת תנועה, הגוף משדר יציבות. דוגמה זמינה יותר היא כזו, נסו להסתובב בקרוסלה או סביב עצמכם במהירות ובעיניים עצומות. לאחר כמה שניות גופכם מסתגל ולא תרגישו שום דבר מוזר. כעת פיתחו את העיניים. הסחרחורת הופיע מיד משום שהעין משדרת תנועה, בעוד מערכת שיווי המשקל באוזן הפנימית התרגלה כבר לתנועה והפסיקה לשדר. כעת נוכל להבין מה קורה בעת אובדן אוריינטציה מרחבית בכניסה לענן. ראשית, המקור הטוב והאמין ביותר של הטייס להתמצאות מרחבית, העין, איננו. בלית ברירה, הטייס מנסה להישען על שני מקורות המידע האחרים, תחושות גופו ומערכת שיווי המשקל. הלחצים המופעלים על גופו עלולים באוויר להטות בקלות. על הקרקע הוא רגיל לחוש רק בתאוצת כוח הכבידה. באוויר הוא חשוף לתאוצות נוספות שיכולים בקלות להטות אותו בנוגע למידע הכי בסיסי, מה למעלה ומה למטה. כוח הכבידה מושך למטה, כוח אחר מושך הצידה, והגוף מתפתה לכל כוח ושולח למוח מידע שהוא לא תמיד נכון. כאשר הראות טובה, המוח מכריע לטובת המידע מתקבל מהעין, ומקסימום אנו סובלים מסחרחורת קלה. אך כאשר אין ראות, הטייס בבעיה. אך השדרים המתקבלים מהאוזן הפנימית הם המסוכנים ביותר. זוכרים שמערכת שיווי המשקל מזהה רק תאוצות? הטייס עלול לא לזהות גלגולים על פני כל שלושת הצירים כאשר אלו נעשים בקצב אחיד, ולהפך, כאשר ינסה לגלגל חזרה למצב ישר, האוזן תזהה זאת כתאוצה מסוכנת שיש לתקן אותה בחזרה לכיוון הגלגול. מניסיון, טייסים צעירים עלולים להיקלע לתוך ענן גם כשמשתדלים מאוד להיצמד לכללים. סיפר לי טייס שטס באחד מימי שישי בנתיב מחסידים לצומת פורדיס. יום שישי, אתם יודעים, קשר עמוס. לפני שחצה את רכס הכרמל, הוא לא ראה את כמות העננות ששכבה לה על המורדות המערביים של ההר. כשחצה את הרכס וניסה לעלות מול פלוטו, הקשר היה עמוס מדי, ולפני שהספיק לחשוב מה נכון לעשות, כבר היה עמוק בתוך הענן. מקרים כאלה קורים כל הזמן, כמעט לכל אחד. אובדן אוריינטציה עלול לקרות מהר מאוד, לעתים תוך כ-20 שניות, וחשוב שיהיה מוטבע בנו בראש מה עושים במקרה של אובדן ראות. הפתרון הוא פשוט מאוד, אך לא תמיד קל. יצירת מקור מידע מיידי של ראות, של שדר מהעין אל המוח, שדר שיסדר למוח את העניינים ויגבור על שפע השדרים הסותרים. איך? בעזרת האופק המלאכותי. זה צריך להיות אינסטינקטיבי. באותה שנייה שהאופק בחלון נעלם, הראש נכנס פנימה לאופק המלאכותי, ופשוט אנו מטיסים את הציפור. אין טעם להתאמץ ולנסות לזהות את האופק מבעד לשכבת ענן עבה, זה פשוט מסוכן מדי. אבל יש פתרון טוב יותר. טוב יותר, אבל קשה יותר. פשוט לא להמריא אם יש סיכון של טיסה לתוך ענן. אם התחזית היא לעננות בגובה 1,000 רגל מעל הנתיב, זה אולי חוקי, אבל לא הכי חכם. והחלטה לבטל טיסה אחרי שכבר התכוננו וביצענו את כל התאומים והבאנו חברים ותדלקנו והכל מוכן היא החלטה מאוד לא פשוטה. ועל הדרכים שיקלו עלינו קבלת החלטות שכאלה נדבר בפרק נפרד. זהו חברים, תודה שהקשבתם ותודה לפאול גרייג שספרו המצוין The Killing Zone היווה את הבסיס המקצועי וההשראה לפרק זה. מוזמנים להצטרף שוב בפרק הבא, ועד אז, טיסות נעימות ובטוחות לכולנו. Music from filmmusic.io. Sky Quillin and The Descent by Kevin MacLeod in Incompetech.com. License Creative Commons by in creativecommons.org/license/by/4.0.